שלום, אני עמנואל אלבאס פלפס. בחודשים הקרובים אני אחליף את רחל גולדברג בהגשת הפודקאסט חוץ לארץ. אני יודעת שכבר התרגלתם לכל ולהגשה שלה, ואולי המפתע שלי יהיה לכם טיפה מוזר מדי פעם, אבל אין לי ספק שהחוויה תהיה מעשירה ומענה לכם ולי. אז בואו נתחיל. כבר לא מעט שנים שהעולם מתארגן סביב הרעיון שסיני היא מעצמת העל החדשה, כזו שמפלסת את דרכה באמצעות משמעת קפדנית ועבודה קשה אל עבר הגמוניה עולמית. אבל בתקופה האחרונה נראה שמשהו משתנה. לראשונה זה עשורים, סין חווה האטה כלכלית. במקביל, בעוד העולם משתחרר מהקורונה, מיליונים בסין נמצאים בסגר הדוק, וכלי תקשורת במערב תוהים, האם בייג'ינג מאבדת שליטה במצב. המלחמה באוקראינה גם היא תפסה את סין לא מוכנה. רגע לפני פריצתה, הסינים התייצבו לצד פוטין, אך ככל שהמלחמה התפתחה, המנהיגים שם הלכו והשתתקו, ויש השואלים איך יכול להיות שמדינה שמתיימרת להוביל את העולם, לא נוקטת עמדה ברורה. בפרק הזה של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ, אנחנו בסין, את זה כבר ודאי הבנתם. יחד עם שרון בר דוד ננסה להבין האם המשבר הכלכלי הוא בכלל יוזמה של המפלגה הקומוניסטית, האם הסיבות לסגר ההדוק הן בכלל פוליטיות, ולמה גם אם העסק קצת מקרטע, הסינים לא ממהרים לשנות את השיטה. שרון בר דוד, חוקרת סין באוניברסיטת בן גוריון, שלום.
שלום.
אז הנה צירוף מילים שאולי לא חשבנו שנאמר בשנים הקרובות בהקשר של סין. האטה של הכלכלה, האטת הצמיחה בסין.
אז קודם כל, אני אגיד במאמר מוסגר, שבשנים האחרונות, בכל הנוגע לנתונים הכלכליים של סין, כשראינו נתוני צמיחה דו-ספרתיים ונתונים מאוד מאוד גבוהים, אז המערב הטיל ספק במהימנות של הנתונים. אז גם עכשיו זה משהו שצריך לשים אותו על השולחן, אבל מאחר שאין לנו נתונים אחרים, אז כן, נתייחס לנתונים הקיימים שבאמת מצביעים על האטה.
אז ההאטה הזאת היא פרסום של המפלגה, של המשטר בסין. אם אכן יש האטה בצמיחה, מה האינטרס של המשטר הסיני לפרסם זאת? הרי זה בעצם להציג חולשה.
מדובר על, למעשה על האטה מתוכננת. סין בעשורים האחרונים הייתה כלכלה שהתפתחה בקצב מסחרר. הרי כולנו קראנו לזה הנס הכלכלי הסיני. ובסופו של דבר היה ברור שבאיזשהו שלב, זה דבר שיצטרך להתייצב, להתמתן, יהיה לזה איזשהו סוף. וכיאה למפלגה הקומוניסטית, זה משהו שמבחינתה משבר שהוא מנוהל, משבר שהיא חזתה, ומשבר שהיא די תכננה אותו כדי לעבור בעצם מכלכלה מתפתחת לכלכלה מפותחת. והדבר הזה נפגש או מתכתב גם עם אתגרים דמוגרפיים שסין חובה, היא לא יכולה עוד להיות בית החרושת של העולם. כי פשוט בעוד דור או שניים כבר לא יהיו מספיק ידיים עובדות. ובאופן כללי, סין מסתכלת מזרחה על יפן, והמודל של יפן מאוד מעניין אותה, והיא רוצה בעצם לעשות את המעבר, וזה דבר שהוא מוצהר, הוא גלוי, זה כוונות שמופיעות בתוכנית החומש, לעשות איזשהו מעבר מנוהל מכלכלה עתירת יזע לכלכלה עתירת ידע.
האם יש דרך לאפיין את ההאטה בצמיחה שאנחנו מדברות עליה, כלומר, מתוך נתונים פנים סינים, האם אפשר גם לדעת מה ההסברים שהממשלה נותנת כדי להסביר לציבור, אם בכלל, למה יש צורך בהאטה יזומה?
אנחנו יכולים להגיד שיש האטה בצריכה. קונים פחות, אנחנו רואים שיותר מחושבים, לא רק במוצרי יוקרה, אבל גם ברכישה של מזון, הולכים על דברים פשוטים יותר, רב פעמיים, פחות מתקלים, אנחנו רואים שיש פחות ופחות צריכה של שירותים שבעבר היו נצרכים, אם זה חינוך, בריאות, וחוזרים יותר לבייסיק בתקופות כאלה של ככה קצת חוסר ודאות.
שזה התחיל מתי? מתי התחילו לקנות פחות?
בשנה שנתיים האחרונות זה מהלך מדורג, כמובן שלהתייחס לסין זה דבר שהוא מאוד מאתגר, כי זה כמעט כמו להתייחס ליבשת שלמה. אז אנחנו שואלים את עצמנו איפה. אבל מבחינתי, כמי שגרה בשנחאי ונמצאת בקשר עם אנשים משנחאי, זו האינדיקציה שלי. שנחאי היא העיר המרכזית מבחינת הכלכלה, היא עיר שמאוד פתוחה למערב, ולכן מבחינתי זו האינדיקציה שלי כשאני מסתכלת ועונה על השאלה הזאת.
אז כדי לסגור את הפרק הכלכלי בשיחה שלנו, אני חוזרת לשאלה הקודמת שלי, איך הממשלה הסינית מסבירה את המשבר, אם היא בכלל מציגה את זה כמשבר, איך היא מסבירה את הצורך בהאטת הצמיחה לציבור?
אז זה מתחיל מהטענה שלי שהמשבר הזה הוא משבר יזום ומנוהל. אנחנו יכולים לראות שמתחילת עלייתו של סי ג'ינפינג לשלטון, אולי הקמפיין הראשון שהוא פצח בו, זה הקמפיין למיגור השחיתות. לקחו כל מיני אנשי ציבור בולטים, פקידי המפלגה, ובעצם חשפו, לכאורה או שלא לכאורה, זה נתון לפרשנות, את השחיתויות שלהם. את הכסף שלהם, שפטו אותם וכו'. וזה איזשהו מהלך שהוא מצד אחד פופוליסטי, אבל מצד שני הוא כן משדר לעם איזושהי דיווחיות. סי ג'ינפינג חרט על דגלו את סיסמת שנת השלטון שלו, שהיא סיסמה מאוד שוויונית, common prosperity. זאת אומרת, איזושהי חלוקה מחדש של העושר. עד עכשיו אנחנו עסקנו בלהגדיל את ההוגה הכלכלית, ועכשיו הגיע הזמן שנחלק אותה. והדבר הזה מאוד מאוד מדבר לסינים, כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו בפתח הדברים, סין היא מדינה מתפתחת שמנסה לעשות את המעבר, ואחד מהדברים הקריטיים בביסוס כלכלה במדינה מפותחת, היא גיבוש של שכבת מעמד ביניים איתנה. סין הצליחה לעשות את זה, אבל היא לא עשתה את זה טוב מספיק. וזה מה שמוביל אותנו לשלב הבא של חלוקת העושר מחדש, עם הסיפור שראינו לאחרונה, לפני כמה חודשים, של ג'ק מה. אם את זוכרת שהוא נעלם.
שהוא הבעלים של...
אליבאבא. אליבאבא. אם את זוכרת, הוא נעלם, ואז הוא פתאום חזר, אחרי סוג של חינוך מחדש, ומדובר בסופו של דבר ברוקסטאר, בבן אדם שנתפס גם במערב כאיזשהו סוג של טייקון כל יכול, הוא אילון מסק הסיני. והסיפור הזה עם ג'ק מה, ולא רק איתו, היו טייקונים נוספים, שידר בסופו של דבר לעם, למעמד הביניים ולשכבות החלשות יותר, שהולך לקרות פה איזשהו תהליך של חלוקה מחדש של העושר, של צמצום פערים, שבסופו של דבר מתכתבים עם הרצון העממי.
כלומר, התדמית של ג'ק מה בעולם, הרוקסטאר שאת מתארת, זאת ממש לא התדמית שלו בתוך סין, ששם התפיסה היא יותר... חלוקת המשאבים, שוויון כלכלי, כי זה המודל שהמפלגה מחנכת לקראתו.
בהחלט, וגם התחילו לעלות טענות פומביות בכל מיני פורומים ורשתות, על אותם טייקונים, אותם אוליגרכים, ועל כל הסוגיה הזו של השוויון. התחילו לעלות טענות מאוד משמעותיות, על זה שהורים שהם עשירים יותר יכולים לאפשר לילדים שלהם חינוך איכותי. כל הנושא של יש חינוך חינם, אבל בסופו של דבר מי שבאמת מצליח לעבור את הגאוקה או את בחינות הכניסה לאוניברסיטאות הסיניות, שהן בחינות מאוד מאוד מאתגרות, זה נערים שהושקעו בהם משאבים של מורים פרטיים, בתי ספר פרטיים וכו'. מדובר על חברה מאוד תחרותית, מאוד הישגית, וזו גם ביקורת פנימית שהתחילה לעלות, והמפלגה הייתה חייבת להתייחס לטענות האלה.
בכלכלה מתוכננת של ממשלה אוטוריטרית, יש בעצם, ובמיוחד בסין, מין חוזה בין הממשלה לבין האוכלוסייה, העם, שאומר, אתם, אל תדאגו לנו לפוליטיקה, זה תשאירו לנו, למפלגה. אנחנו המפלגה, נדאג לכם לכלכלה ולפרנסה. עכשיו, בתקופה של השנתיים או קצת יותר האחרונות שאת מתארת, יש סדקים בחוזה הזה.
זה נכון. אנחנו יכולים לראות, למשל, שיעור גבוה של צעירים בגילי ה-20 לחייהם, שמסיימים את האוניברסיטה ולא מוצאים עבודה. ומתקשים בעצם למצוא את דרכם המקצועית וכו', שזה גם כן עוד אספקט של המשבר.
כי הם עשו את כל מה שהם היו אמורים לעשות, נכון. לפי חוקי המפלגה.
נכון, נכון. ופתאום הם יוצאים החוצה ומגלים שקשה להם למצוא עבודה. ואנחנו רואים את זה בעיקר בערים גדולות. אבל חשוב מאוד לזכור שבמדינה דמוקרטית, אז קל מאוד לבקר את המשטר, לא רק בהיבטים של חופש ביטוי, גם בהיבטים של אלטרנטיבות. בבחירות האלה התאכזבתי מהמפלגה שבחרתי בה, ולכן בבחירות הבאות אני אשנה את ההצבעה שלי. במדינה אוטוריטרית זה הרבה יותר קשה. במיוחד במדינה כמו סין, שבסופו של דבר המוסדות שלה הם מאוד חזקים. זו לא מדינה דיקטטורית, שרירותית, שמבוססת על פרסונה מאוד מאוד מסוימת, אלא זו מדינה שיש בה מוסדות מאוד חזקים, שיטה מאוד חזקה, המפלגה היא מאוד חזקה, היא חודרת להרבה מאוד רבדים באוכלוסייה, ויש באמת תפיסת לגיטימציה שהמפלגה היא המבוגר האחראי. יכול להיות שכרגע קשה, אבל בסופו של דבר היא הביאה לנו הרבה מאוד קבלות בעבר, אסור לשכוח את זה, ואין לנו אלטרנטיבה אחרת שהמשמעות שלה היא לא כאוס קולוסלי. למפלגה יש מרחב תמרון מאוד גדול מבחינת הציבור, גם להעביר מהלכים שהם קצת יותר מאתגרים עבור הציבור. אצל הסינים יש ביטוי מאוד מוכר שנקרא לאכול מרורים, ולאכול מרורים באופן תרבותי זה חלק מהיותך פטריוט סיני. זה כמובן עד רמה מסוימת, שאז לפי ההיסטוריה הסינית אנחנו לומדים שהגיעה הפיכה או מהפכה, אבל באופן כללי האתוס הזה של לאכול מרורים למען המולדת, למען הסגזוג של כולם, זה אתוס שאולי לנו כמערביים, כחברה אינדיבידואלית, זה משהו שקצת יותר קשה להפנים אותו, אבל אצל הסינים זה משהו שהוא מאוד מוטמע תרבותית.
סין נשלטת בלעדית על ידי המפלגה הקומוניסטית, ששולטת כמעט בכל תחומי החיים במדינה. היא הוקמה ב-1921 על ידי 50 חברים. היום חברים בה כ-95 מיליון בני אדם, שהם כ-7% מהאוכלוסייה. המפלגה בנויה כמו פירמידה. מבין כל החברים, 2,300 נבחרים לקונגרס הלאומי. כ-380 מתוכם נבחרים לוועדה המרכזית של המפלגה, שבתורה בוחרת את הפוליטבורו, שמונה כ-25 חברים. קומץ מהוועדה הזאת נבחר לוועדת הקבע, שבה 7 חברים, שהחשוב שבהם הוא המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית, שמשמש גם נשיא המדינה. מאז 2012 מכהן בתפקיד הזה שי ג'ינפינג.
צ'ונגו קונטנדאנג מנסי!
המפלגה שולטת בשני שליש מהקונגרס הלאומי. יתר חברי הפרלמנט הם מומחים טכניים וחברי 8 מפלגות נוספות. מפלגות אלו אינן מהוות אופוזיציה והן מכירות בשלטונה הקבוע של המפלגה הקומוניסטית. סין טוענת שהיא פועלת לפי עיקרון של סנטרליזם דמוקרטי, כלומר, כל ההחלטות מתקבלות לאחר דיון והצבעה דמוקרטית שלאחריה כולם חייבים להתיישר לפי ההחלטה. אלא שלא ניתן לדעת האם תהליך כזה אכן מתרחש, שכן הכל מתקיים בחשאי. למרות השליטה שלה בכל תרומי החיים, הדרישה לנאמנות והיעדר זכויות דמוקרטיות, המפלגה זוכה לקרדיט רב בעקבות הפיכתה של סין מאומה ענייה למעצמה כלכלית. רבים מחברי המפלגה בוחרים להצטרף ממניעים פטריוטיים, ורבים אחרים מצטרפים משום שחברות יכולה להזניק את הקריירה שלהם, מאחר שכמעט כל בעלי התפקידים הבכירים בממשל, בצבא וגם בשוק הפרטי, הם חברי מפלגה. לא קל להפוך לחבר מפלגה. המועמדים עוברים בחינות מדוקדקות והליך בחירה שיכול להימשך כשלוש שנים. אפילו לנשיא שי נדרשו 10 ניסיונות כדי להתקבל. בשנים האחרונות נעשים מאמצים להצעיר את שורות המפלגה בחברים חדשים בעלי השכלה, כדי להצמיח דור מנהיגים עתידי. נשים סובלות מייצוג נמוך במפלגה, והן מהוות 29% בלבד מהחברים. בפוליטבורו חברה רק אישה אחת. הטרנספורמציה של הכלכלה בסין היא גם באמצעות תעשיות חדשות, כמו למשל תעשיית ההייטק.
נכון.
סין הייתה מאוד רוצה לראות סטארט-אפים מתפתחים במדינה, מתוך נכון. האוכלוסייה. איך זה מתיישב עם זה שכפי שהסברת היטב, מדובר בכלכלה מתוכננת ולא בשוק חופשי?
סין כבר כמה עשורים, משרד החינוך הסיני, באמצעות מכוני קונפוציוס ועוד שלוחות שונות של משרד המדע הסיני, מנסה מאוד לקדם חדשנות, חשיבה חדשנית, וזה קצת אוקסימורון, כי ללמד חדשנות זה דבר שהרי אי אפשר ללמוד אותו. למידה היא בהכרח מאוד פדגוגית, מאוד מובנית, מאוד סדורה, וחדשנות זה דבר שהוא מחוץ לקופסה. ואני חושבת שבאיזשהו מקום, סין הגיע לאיזושהי הבנה או הבשלה, שמאוד קשה לפתח חדשנות במקום שגם מנסה להכניס אנשים לתוך מערכת חוקים מאוד מאוד ברורה. וחדשנות גם מאוד קשה לה להתפתח בסביבה גם של היעדר חופש ביטוי, וגם בסביבה שמעודדת ייצור. כי בסופו של דבר, שיטת המדדים הזאת שמודדים אותנו, אתם עד סוף החודש, עד סוף השנה, צריכים לייצר כך וכך, היא שיטה שלא מעודדת יצירתיות. ויותר מזה, היא גם מעודדת זיוף של נתונים.
אז איך עושים את זה? שולחים בעצם את הסטודנטים המבריקים ללמוד מחוץ לסין, כדי שיחזרו עם רעיונות חדשים?
בדיוק ככה. כבר תקופה ארוכה שסין שולחת סטודנטים, מעודדת סטודנטים, החל דרך אגב מהתיכון, ועד לדוקטורט ופוסט-דוקטורט, ללמוד במוסדות המובילים בעולם. העיתונות מלאה בכתבות על זה שהרווארד עברה סיניפיקציה, סין אפילו משלמת לאותם סטודנטים מלגות מחיה במקום האוניברסיטאות הזרות. כלומר, הסטודנטים האלה לא עולים כלום לאוניברסיטאות הזרות, ולכן מאוד שווה להם לקבל אותם. והמטרה היא שבעצם הם יגיעו לסין והביאו לשם גם רעיונות חדשים. אם ניקח את תעשיית הרכב כמקרה בוחן מעניין, סין לאורך שנים רצתה לפתח תעשיית רכב משגשגת, ואיך לומר, בהתחלה זה מאוד קרטע. היא אפילו הייתה מושא ללעג בפני הרבה מאוד אנשים ככה, שהם מתוך הברנג'ה של תעשיית הרכב, ובסופו של דבר היא החליטה לעשות מהלך עקיף, ולרכוש תעשיות, או להיות שותפה במניות של תעשיות רכב מובילות, וולבו, קרייזר וכו'. ולאט לאט תעשיית הרכב שלה מאוד השתפרה. והיום היא מייצרת רכבים בכלל לא רעים. לא שאני כל כך מבינה משהו ברכבים, אבל אני מאמינה למומחים שדיברתי איתם. ואני חושבת שאותו מהלך היא מנסה ליישם בהייטק.
כלומר, קודם כל לרכוש, לייבא, ללמוד מבפנים את השיטה, ואז להעתיק אותה.
נכון, זו אפשרות אחת, ואפשרות שנייה, לקנות סטארט-אפים, לקנות את הרעיונות, והסינים יעשו להם רק את האופרציה, שבאופרציה הם אלופים.
3 weeks into lockdown, some here in Shanghai are angry. In broad daylight, a confrontation. The police up against the people.
אנחנו הורדנו מסכות לפני כמה ימים. העולם נפתח כבר לפני כמה חודשים, טיסות בינלאומיות חוזרות, אנשים נוסעים לחול לחופשות.
נכון.
ומיליוני אנשים בסגר בסין. בתחילת הקורונה יש מי שראה את הסגרים הנוקשים מאוד של סין, ואמרו מצד אחד זה בטח לא אנושי, לא מכבד זכויות אדם, מצד שני, הנה מזל שהם אוטוקרטים, הם יכולים לטפל בדבר הזה ביד רמה, ולצאת נכון. ממנו יותר מהר מאיתנו. והנה, המודל של אפס הדבקה בסין, ושל באמת שליטה עד לפרטים הקטנים בחיי האזרחים, ובביטול החופש שלהם, וחופש הפרט, אם בכלל מה שהיה ממנו, זה לא עובד. איך המפלגה מצדיקה את עצמה שם?
את בטח מכוונת לסגר של שנחאי,
אני מכוונת לסגר של שנחאי, וגם למשל לדוגמה, לדיווח של אישה בת 96, ששירותי הבריאות פרצו אליה הביתה, כדי לגרור אותה בכוח לבית חולים, בגלל שיש חשד, או שהיא נדבקה בקורונה.
כן. בכל הנושא הזה, כאילו, בסגרים האחרונים, במיוחד זה של שנחאי, שנמשך בין 4-6 שבועות, תלוי באמת באזור, אני חושבת שרב הנסתר על הנגלה. יכולות להיות לזה סיבות אפידמיולוגיות שאנחנו לא מודעים אליהן.
סוג כלומר, יותר הדבקה ממה שאנחנו יודעים?
או יותר הדבקה ממה שאנחנו יודעים, או וריאנט שהם מעוניינים ללמוד לקח מווחן שהוא לא התפשט, ודברים שהם לא מעוניינים לפרסם ולהוציא, אבל כן מעוניינים מה שנקרא לסגור אותם בבית. זה ככה ספקולציות שלי, כי מתוך ההיכרות שלי עם המפלגה, ולא באמת, זה משהו שהוא באמת מאוד אניגמטי בשבילנו כרגע.
טוב, וזה גם כי אנחנו למודי ניסיון, בדיוק. ויש באמת הוכחות על כך שסין ידע, על כך שיש לה איזה נכון. וירוס נגיף לפני שהיא פרסמה את זה בעולם.
נכון, והייתה ביקורת ציבורית מאוד חמורה, שהיא לא פעלה כדי למגר אותו עוד קודם לכן. אז יכול להיות שזה איזושהי למידה מניסיון. ויש גם בעיתונות ובאופן כללי ברשת הסינית, כל מיני תיאוריות שהן אולי קצת יותר קונספירטיביות, אבל לא בטוח שהן מופרכות לחלוטין, שיש לזה איזשהו רקע פוליטי, איזושהי סיבה פוליטית, שגם נוגעת לחלוקת העושר מחדש. שנחאי היא המטרופולין, אולי המטרופולין הפיננסי החשוב ביותר בסין, היא ממש מרכז העצבים הכלכלי הסיני, ומטבע הדברים זו עיר, קשה קצת לדבר עליה במונחים של עיר, כי היא באמת ענקית, אבל היא הרבה יותר חופשית ממקומות אחרים בסין, בגלל הנושא הכלכלי והרצון לקדם הגעה של זרים וחברות זרות והשקעות, עיר מאוד פתוחה, קוסמופוליטית, הרבה יותר דמוקרטית ממקומות אחרים בסין, ויכול להיות שיש איזשהו טריגר או איזשהו רצון של המפלגה, לנסות להראות לשנחאים
שגם הם סינים.
שגם הם סינים, שהאושר גם אצלם צריך להתחלק מחדש. יש איזושהי פגיעה כלכלית בתוך עסקים בשנחאי, אבל יחד עם זה, הם חוזרים לימים של רכישות משותפות, של סגירה של סופרמרקטים ופתיחה של קואופרטיבים בעצם שמחלקים את האוכל שוויונית בין התושבים של העיר. כמובן זה לא יימשך עוד זמן רב, אני חושבת שבעוד כמה חודשים יכול להיות שיהיה לנו יותר ברור מה הייתה הסיבה האמיתית לסגר הזה.
ואת יודעת, כשהאוכלוסייה הסינית מסתכלת אל מחוץ לסין, אז כמובן שלא לכולם יש גישה לאינטרנט בכפרים, אבל בטח בשנחאי, בזמן שאנשים בסגר, גם אם יש הגבלה מסוימת על האינטרנט, הם יודעים שהעולם פתוח.
נכון.
והם, הנה, לא יוצאים מזה, עוד פעם, החוזה הזה שדיברנו עליו קודם, שהמפלגה אומרת לאוכלוסייה, תסמכו עלינו, אנחנו מטפלים פה בעניינים, תכף נצא מכל זה, והם בסגר. איך הדבר הזה מתיישב? איך המפלגה מסבירה את עצמה?
בסופו של דבר, מציגים את זה כאנחנו שומרים עליכם מגרוע יותר. ויכול להיות שכרגע זה משהו שהתושבים מוכנים לקבל, כי כאמור למפלגה יש המון המון קבלות, אין אלטרנטיבה אחרת מבחינת המשטר שאפשר להציע, ויש גם איזושהי צניעות מובנית בתוך העם הסיני, שכל אחד מומחה לדבר שבו הוא מומחה. וכן.
לא כל ה... לא כל אחד הפך שם לאפידמיולוג?
בניגוד לישראל, הם לא הוכשרו כאפידמיולוגים, וזה משהו תרבותי שהוא מאוד מובנה, ולכן יותר קל לסמוך על המפלגה במצבים כאלה. אני מניחה שאם זה ייקח הרבה יותר זמן, הקלחת שם תתחיל לבעבע בצורה הרבה יותר משמעותית.
אז לגבי הסגר הנוכחי בשנחאי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבות, מה ההחלטות שהובילו אליו, כמו בעצם... כל דבר שהמפלגה מחליטה לפרסם או לא, ומה היא מחליטה לפרסם. האם בכל זאת אפשר לומר שכן, יש כשל של סין הגדולה והחזקה בעניין הקורונה?
זו דעה שבהחלט אפשר להגיד אותה, בגלל שאנחנו רואים שהחל מההתפרצות בווחן, הייתה התנהלות שהיא קצת תגובתית. ונכון שבשלב מסוים הם הצליחו להכיל את זה ולהשתלט על האירוע, אבל למשל אנחנו יודעים שהחיסונים שלהם פחות יעילים. החיסון הסיני הוא פחות יעיל מפייזר ומודרנה וכו', ולכן גם מדינות שרכשו והשתמשו בחיסון הסיני, אנחנו מגלים שהם התפרצויות ומגלים שהם פחות מוגנים.
וגם שיטת קטיעת שרשרת ההדבקה כנראה נכון. עוד לא מצא את הנוסחה הנכונה עד היום.
נכון. אז בהחלט יכול להיות שיש איזשהו כשל במדיניות, אבל יכול להיות שגם יש דברים שאנחנו עוד לא יודעים, לא פורסמו, ויש סיבה לניהול.
I would like to thank you for inviting me to the opening ceremony of the Beijing Olympic Winter Games. We know that this is a heavy task, but we believe that our Chinese friends have, as always, made excellent preparations for this large-scale event.
יש עוד מישור שבו סין פתאום צריכה לחשב מסלול מחדש, זה המלחמה של רוסיה באוקראינה.
נכון.
כמה ימים ספורים לפני הפלישה של רוסיה, סין ורוסיה, או שי ג'ינפינג וולדימיר פוטין, הודיעו על חברות ללא גבולות בין השניים, לא על ברית, שיש לזה משמעות, ועדיין שי ג'ינפינג לא צפה שהוא ימצא את עצמו בעצם בברוך הזה בגלל החברות הזאת.
גם לי הייתה קצת תחושה שסין הופתעה מכל הסיפור של הפלישה הרוסית לאוקראינה.
אולי לא מהפלישה עצמה, אלא מהיקפה או נכון. מההתעקשות או מכמה זמן המבצע הזה או המלחמה הזאת נמשכים.
נכון. מה שהיה מאוד מאוד בולט זה היעדר תגובה סינית. בהתחלה לצורך העניין, האמריקאים, ביידן סרטט גבולות מאוד ברורים של מה הוא לא מתכוון לעשות, מה הוא מתכוון לעשות, מה העמדה הערכית שלו בנושא הזה, וזה משהו שאזרחי העולם ציפו גם מהמנהיג של המעצמה השנייה בגודלה בעולם. לסרטט, להגיד משהו עם תוכן. ואני כמעט הרגשתי שסין נכנסת מתחת לשולחן וסוג של מנסה להתחמק מלהגיד או להעביר איזשהו מסר שהוא מאוד ברור. הרצון הוא בסופו של דבר לעשות עסקים עם כולם, לא להסתכסך עם אף מדינה ולכן לא לקחת צד. כפי שהיו לה עסקים עם רוסיה, היו לה גם עסקים עם אוקראינה, ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות לזה שהיא מנהלת עסקים עם מדינות שנמצאות ביניהן בסכסוך. מבחינה רציונלית, המהלך של סין, של התגובה הרפה או החוסר תגובה, הוא מאוד מאוד ברור, אבל סין שמנסה למצב את עצמה כמעצמה בינלאומית, לא יכולה להרשות לעצמה לעשות את זה יותר. היא צריכה לנקוט באיזושהי עמדה כדי שבדעת הקהל העולמית היא גם תתפס כמעצמה.
אז דיברנו על שינוי דרמטי בכלכלה, דיברנו על שנה, שנתיים מאוד קשות שלא נגמרו של מגפה עולמית, דיברנו על התמודדות עם מלחמה באירופה, וכל זה קורה בימים אלה שהם גם ימים קריטיים מבחינת המפלגה ומבחינת עתידו הפוליטי של הנשיא שי ג'ינפינג.
בטיימינג די מעניין, לי קצ'יאנג, שהוא ראש ממשלת סין, הכריז פחות או יותר שבוע אחרי פרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה, שהוא לא יתמודד לקדנציה נוספת. אז יש פה איזשהו תזמון שהוא די מעניין, ואני לא חושבת שהוא מקרי, כי באותו הזמן גם דעת הקהל לגבי פוטין הייתה שהוא דיקטטור ומקבל כהונת נצח וכו'. אז יכול להיות שלי קצ'יאנג החליט להקריב את עצמו כאילו לטובת סי ג'ינפינג.
כלומר, אי אפשר ששניים יישארו כן, כל כך הרבה שנים בדיוק. בתפקיד, ואם זה צריך להיות אחד מהם,
בדיוק.
אז בבקשה שזה יהיה שי ג'ינפינג.
בדיוק. וכן, הקונגרס עומד להתרחש בנובמבר. הערכות אומרות שהוא יקבל כהונה נוספת.
כהונה שלישית כבר.
כהונה שלישית.
כשכל כהונה היא כמה שנים?
5 שנים. ומאז תקופת, מאז עידן מאו צ'דונג, בעצם כל הנשיאים ומזכלי המפלגה, גם ראשי הממשלה, לא עברו שתי קדנציות. אבל זה שונה, כי אצל סי ג'ינפינג הוא לא ממש טיפח דור המשך, בניגוד לקודמים, שסימנו את היורשים שלהם. יש אפשרות נוספת, שפחות מדברים עליה בעיתונות, אבל היא גם קיימת, שסי ג'ינפינג ילך למודל של דנג סיאופינג, שזה אומר שהוא לא יחזיק בתפקיד רשמי של המפלגה, ייתן את הקו הראשון, את השורה הראשונה לרוח חדשה, אבל הוא ישלוט בפועל מאחורי הקלעים, ובעצם יהיה מנטור של מישהו חדש שיעלה. אני חושבת שזה פחות סביר מאשר שיעריכו לו את הכהונה, אבל עד נובמבר יש עוד הרבה זמן, יכולות להיות עוד הרבה הפתעות, וזה כן מודל שהוא לא מופרך, הוא קרה, הוא יכול לקרות.
אם היית צריכה להעריך הכוח בידי המפלגה או בידי שי ג'ינפינג?
בידי המפלגה. המפלגה היא מוסד מאוד מאוד מובנה, מאוד רציונלי, ומאוד לא פרסונלי. כלומר, כמובן יש המון המון השפעה של הפרסונה על מהלך העניינים, אבל בסופו של דבר, התהליכים שם הם תהליכים מובנים. יבוא היום וסי ג'ינפינג לא יהיה יותר נשיא, גם אם יעריכו את כהונתו, ואני מעריכה שהמפלגה תישאר. זו לא מפלגה שמושתתת עליו. היא הוקמה לפניו, היא תישאר אחריו. הוא באופן אישי, יש לו סגנון יותר קריזמטי, יותר אוטוריטרי, ולכן זה נוטה לבלבל אותנו. אבל המפלגה והמנגנונים שלה מאוד חזקים.
שרון בר דוד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אם אהבתם אותו, נשמח מאוד אם תמליצו לחברים, חברות ובני משפחה, וגם תגידו להם שלפודקאסט הזה אפשר להאזין באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום בו מאזינים לפודקאסטים. בשבוע הבא יום העצמאות, ולכן לא יהיה פרק. נשוב בעוד שבועיים עם עוד סיפור מהעולם. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני.